כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, חפאי בסיוון תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף ממחת. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף תף עין אי, אומר השולחן ערוך בסימן תף קוף פי, זה יום של תענית צדיקים, על שנהרגו בו הנשיא רבן שמעון בן גמליאל, ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ורבי חנינא סגן הכהנים, כולם מעשרת הרוגי מלכות, אותם אנו מזכירים בתפילת יום הכיפורים, ועליהם יש קינה בשם ארזי הלבנון בתשעה באב. היום הזה, חפי בסיוון, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמחולקת לפי חודשי השנה. אירועים טובים שהראו לעם ישראל, מופיע שמה בפרק השלישי, פרק של חודש סיוון, ב-25 בי, דהיינו היום הזה חפי בסיוון, התנטילו דימוס נייד מיהודה וירושלים. אלו בני אפריקה שבאו לדון אצל אלכסנדר מוקדון ולבקש את ארץ כנען להם, שהרי הם בני חם, וישיבם גביע בן בסיסה, שכנען עבד היה. ועבד שקנה נכסים לרבוהם. וכל המעשה המופלא הזה מופיע במסכת סנהדרין, דף צדי א' עמוד א'. מסכת סנהדרין, מסכתנו, הבאה עלינו לטובה, לאחר שנסיים בסייעתא דשמיא גדולה את מסכתנו הנוכחית, מסכת בבא בתרא. מתי? היום הזה, חפי בסיוון תשע"ז, מצויים אנו בדיוק 4 שבועות ו-28 דפים, עד לסיום המסכת בחג בתמוז תפשין עין זין. בעזרת השם ובישועתו, שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דרת הקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה גל עיניים והביטה. נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף ממזיין ממסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין ששכיב מרם מקנה בדיבור בלבד? והתשובה היא, לרבי זיירה בשם רב מהפסוק ועברתם את נחלתו לביתו, לרב נחמן בשם רבא ברבועה מהפסוק ונתתם את נחלתו לאחיו, לרמי בר יחזקאל מהפסוק ויצב אל ביתו ויחנק האמור אצל אחיתופל, ולרב נחמן זה מדרבנן בלבד. שאלה שנייה, מה עם גימל הדברים שציווה אחיתופל את בניו? התשובה, א' אל תהיו במחלוקת, ב' אל תמרדו במלכות בית דוד, ג' יום טוב של עצרת, ברור או בלול, דהיינו, נקי מעננים או קצת מעונן, זירעו חיטים. שאלה שלישית, האם רוח מזרחית יפה או קשה לתבואה והתשובה בבבל שאינה צריכה הרבה גשמים, רוח מערבית מביאה לגשמים יותר מדי, ולכן רוח מזרחית יפה לה, בארץ ישראל שצריכה הרבה גשמים, מזרחית קשה ומערבית יפה. שאלה רביעית, מה נפקא מינה בבדיקה שעשו בראש השנה אם השנה תהיה חמה או קרה? והתשובה, התחזית הזאת רצויה לתפילתו של כהן גדול שידע מה לבקש. שאלה חמישית, מה הסברה שתקנו חכמים שתועיל אמירה בשכיב מרע? והתשובה, א', שלא תתערף דעתו עליו אם יראה שאין מתקיימים דבריו, ב', אם נצריכנו לעשות קניין עד שיבואו עדים תתערף דעתו וכבר לא יוכל להקנות. שאלה אחרונה על דף קוף ממזיין, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחל על החוב, האם חייב להחזיר את הכסף לקונה וכמה? התשובה, חייב להחזיר לו מדין גרמי, ורק את הסכום ששילם לו עבור השטר ולא את דמי החוב כולו. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על הדף אשר למדנו אתמול במסכת בבא בתרא, לא דף קוף מם זין, וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, חפאי בסיוון תפשין עין זין, שהם 4 שבועות לסיום מסכת בבא בתרא כולה, בעזרת השם ובישועתו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף קוף מם חט, במסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף מם זין עמוד ב', בשורה הראשונה, מן המילים ורבה אמר רב נחמן, מתנת שכיב מרע מדרבנן באלמאי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל הגמרא הביאה שיש המוראים שדרשו מפסוקים שמתנת שכיב מרע מועילה בדיבור בלבד. עכשיו, בדף קוף מם זין עמוד ב', בשורה הראשונה, מביאה הגמרא את שיטת רבה שמתנת שכיב מרע שהיא בדיבור בלבד, אינה מועילה אלא מדרבנן. אומרת הגמרא ורבה אמר רב נחמן, רבה אמר בשמו של רב נחמן, מתנת שכיב מרע שיכול להקנות באמירה בלא קניין, אינה מועילה מן התורה, אלא מדרבנן בהלמהי, ותקנו זאת חכמים מפני החשש שמא, אם לא יוכל להקנות בקלות, תתערף דעתו עליו מחמת צערו, כשיידע שאינו יכול להקנות למי שרוצה ולא יקיימו בניו את צוואתו. ושוב נזכיר שהפסוקים שהביאה הגמרא להיל בדף קוף מם זין עמוד א' מאחיתופל וחזקיה, הם מעיצה טובה שיצווה אדם את בני ביתו בשעת מיתתו כל מה שיש לו לצוות, ואף דברים שאינם צריכים קניין, כגון שיודיע לבני ביתו מחייב לו, ואיכן מונחים חפציו. הוסיף הריטב"א, שרב נחמן ידרוש מהמילה ועברתם את דרשתו של רבי, והמילה ונתתם אינה מיותרת כמו שכתבה, כיוון שכן דרך התורה לכתוב כפי שכתבה הגמרא לאל בדעת רבי זיירא. ותוספות לאל, פירשת הגמרא מניין למתנת שכיב מרע מן התורה, שאין הכוונה שמועיל מהתורה אלא רק מדרבנן. לפיכך יש לומר שאף לדברי המוראים שהביאו מקורות למתנת שכיב מרע, אין מתנת שכיב מרע אלא מדבריהם, מדברי רבנן אלה שיסמיכו על הכתובים. אומר המערשה שלפי הגרסה שלפנינו, שרבה אומר את הדברים בשמו של רב נחמן שמתנת שכיב מרע מדרבנן, מבואר שבא רבה לחלוק בשם רב נחמן על מה שהביאה הגמרא קודם בשמו שמתנת שכיב מרע מועילה מן התורה. אומר המערשה שייתכן שלתוספות היו את גרסת הראש שגרס בגמרא אמר רבה אמר רב נחמן, כלומר שהוא בא לפרש ואינו בא לחלוק. מקשה הגמרא, ומי אמר רב נחמן אחי? האם אכן זוהי שיטתו של רב נחמן שמתנת שכיב מרע אינה מועילה אלא מדרבנן? והרי אמר רב נחמן, אף על גב דאמר שמואל, דין זה, מלווה המוכר שטר חוב לחברו, בקניינים שלמדה הגמרא לאל בדף ע"ז עמוד א', ומעתה הקונה את השטר הוא זה שצריך לגבות את החוב, וחזר המלווה אחר המחירה ומחלו מחל את החוב ללווה, הדין הוא שהחוב מחול, מפני שהלווה לא התחייב כלום לקונה השטר, אלא שהקונה רוצה לגבות המעות מכוחו של המלווה, ומאחר שהמלווה עצמו מחל את החוב ללווה, שוב אין לקונה של השטר שום פתחון פה על הלווה. והרשב"א מבאר את הדברים יותר, שהמלווה לא מחר לקונה אלא את הזכויות שיבואו לידו מחמת החוב הזה, ואין הקונה יכול לגבותם אלא מכוחו של המלווה, מכיוון שהשיעבוד של הלווה נשאר כלפי המלווה בלבד, ומאחר שהמלווה מחל את החוב, אין לקונה את השטר זכות גבייה. מסיים הרשב"ם ואומר שעל כל פנים חייב המלווה לשלם ללוקח את מעותיו, כיוון שעל ידי מה שמחל ללווה גרם ללוקח את החוב, שלא יוכל לגבות, והרי זה כשורף שטרותיו של חברו שחייב מדין גרמי, כפי שלמדנו במסכת כתובות דף פ"ו עמוד א'. לדעת רש"י חייב לשלם את כל הסכום שכתוב בשטר, ולדעת רי אינו מחויב להחזיר אלא את המעות ששילם הלוקח עבור השטר, כי הדרך שמשלמים עבור שטר חוב סכום מועט יותר מהכתוב בו, מפני החשש שלא יצליחו לגבות לבסוף. ובעיקר דין מכירת שטרות מצינו כמה שיטות, ויש לבאר לפי כל שיטה באמת איך יכול המלווה למחול לאחר המכירה. דעת הריף במסכת כתובות בדף פ"ו עמוד א', והרמב"ם בהלכות מכירה פרק ו' הלכה י"ב, שמכירת שטרות אינה מועילה אלא מדרבנן, שהרי שטר חוב אינו דבר מסוים שיוכל למכור אותו, ולפיכך פשוט שיוכל המלווה למחול, כיוון שמדאורייתא החוב עדיין שייך לו. דעת רבינו תם, מכירת שטרות היא מן התורה, אבל כל חוב מורכב משני שיעבודים, שיעבוד הגוף חל על הלווה עצמו, ושיעבוד נכסים חל על נכסי הלווה. אפשר למכור רק את שיעבוד הנכסים, אבל לא את שיעבוד הגוף שנשאר ברשות המלווה. והטעם שיכול המלווה למחול על החוב אף על פי שהמחירה חלה מן התורה, מפני ששיעבוד הגוף נשאר ביד המוכר, אז הוא יכול למוחלו. וכיוון שפוקע שיעבוד הגוף, פוקע ממילא גם שיעבוד הנכסים, מפני שהנכסים משועבדים רק מדין ערבות ללווה. וכשם שאם נפטר הלווה מהחוב על ידי פיראון או מחילה, נפטר גם הערב, אפילו ערב קבלן, הוא הדין שכשנפטר הלווה עצמו מהחוב, מתבטל גם שיעבוד הנכסים. דעת הרעבד, שבמכירת השטרות אין הלוקח קונה לא את השיעבוד של הגוף ולא את שיעבוד הנכסים, אלא צריך המלווה לכתוב לו כתב הרשאה על החוב. בלי זה, אינו יכול לתבוע את הלווה. ואף שמצד המוכר המכירה קיימת, מכל מקום אם מחל המוכר ללווה, יכול הלווה לטעון ללוקח, אינך בעל דברים שלי. אבל אם כתב לו הלווה, משתעבדנה לך ולכל דעתי מחמתך, משתעבדן לך ולכל מי שיבוא מחמתך, אין המלווה יכול לחזור ולמחול. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור מקשה, האם אכן שיטת רב נחמן שמתנת שכיב מראינה מועילה אלא מדי רבנן? והרי אמר רב נחמן, אף על גב דאמר שמואל, דין זה של מלווה המוכר שטר חוב לחברו ומעטה הקונה את השטר הוא זה שצריך לגבות את החוב, וחזר המלווה לאחר המחירה ומחלו, מחל את החוב ללווה, הדין הוא שהחוב מחול, מפני שהלווה לא התחייב כלום לקונה השטר, אלא שהקונה רוצה לגבות את המעות מכוחו של המלווה, ומאחר שהמלווה עצמו מחל את החוב ללווה, שוב אין לקונה של השטר שום פתחון פה על הלווה. ואפילו היורש של המלווה מוכל רשאי למחול את החובות שחייבים לאביו. מכל מקום, מודה שמואל שאם נתנו, אם נתן המלווה את השטר חוב לאיש אחר במתנת שכיב מרה, דהיינו באופן שיקנה השכיב מרה את כל נכסיו, היה השטר חוב בכלל כל נכסיו, או שמדובר שיקנה את השטר חוב בפני עצמו בקניין, כדין כל מתנת שכיב מרה במקצת, היורש אינו יכול למוחלו ללווה, כיוון שדברי שכיב מרה ככתובים וכמסורים, והרי זו נתינה גמורה ונסתלק הנותן מהחוב, ושוב אין יורשו יכול למחול. מסיימת הגמרא את השאלה, היא אמרת בישלמה, מובן הדבר יהיה, אם נאמר שרב נחמן סובר, שמתנת שכיב מרה מועילה מדאורייתא משום האחי מחמת כך, אינו יכול למחול? והיינו משום שיש חילוק בין סתם מכירת שטרות למתנת שכיב מרה, שבסתם מכירת שטרות אין המכירה מועילה מן התורה, ולכן יכול המוכר למחול, אבל מתנת שכיב מרה שמועילה מן התורה, נמצא שהייתה זו נתינה גמורה והסתלק המוכר מהחוב, ושוב אין יורשו יכול למחול. אלא היא אמרת דרבנני, אם תאמר בשיטת רב נחמן שמתנת שכיב מרה אינה מועילה אלא מדרבנן, שמן התורה חוב הוא, בדבר שאין בו ממש ואי אפשר למוכרו, ולפיכך אף לאחר שתקנו רבנן שיוכל להקנות את החוב, זה לא קניין גמור, ומהתורה עדיין לא הסתלק הנותן מהחוב. אם כן קשה המים, מדוע יורשו אינו יכול למחול? את הרצת הגמרא אכן מתנת שכיב מרה אינה של תורה, אולם עשו החכמים כשל תורה, שיועיל כמו קניין מהתורה כדי שלא תתערף דעתו, ולכן אין היורש יכול למחול. לכאורה קשה לפי פירוש רבינו תם, מה תרצה הגמרא עשו כשל תורה? הרגע מכירת שטרות מועילה מן התורה, ואף על פי כן יכול למלווה למחול. אם כן, מדוע שבמתנת שכיב מרה לא תועיל מחילה? תרץ רבי עקיבא איגר שכוונת הגמרא עשו כשל תורה, היינו שחכמים נתנו למתנת שכיב מרה תוקף כמו ירושה של תורה, וזה משום שהסמיכו את מתנת שכיב מרה על הפסוק של ועברתם נחלתו. מוסיף הרבי עקיבא איגר שצריך לומר לפי זה שעשו ליורש הכוונה גם לשיעבוד הגוף, שאם לא כן עדיין יהיה קשה מדוע אין היורש של הנותן יכול למחול שיעבוד הגוף אם ממילא יפקע החוב. בהכרח שעשו ליורש גם לשיעבוד הגוף. מביאה עכשיו הגמרא שאף על פי ששכיב מרה דבריו הם ככתובים וכמסורים, מכל מקום יש דברים שאינם נקנים גם במתנת שכיב מרה. אמר רבא, אמר רב נחמן, אומר רבא בשמו של רב נחמן, שכיב מרה שאמר ידור פלוני בבית זה, כלומר שיקנה לו רק את זכות הדיור בבית ולא את הבית עצמו, וכן אם אמר יוכל פלוני פירות דקל זה, שיקנה לו רק את פירות הדקל שאינם קיימים עדיין ולא את הדקל עצמו, הדין הוא שלא אמר כלום, כיוון שאי אפשר להקנות זכות דיור שאין בה ממש ולא נתפס בזה קניין, וכן בפירות דקל אינו יכול להקנות כיוון שפירות דקל אינם קיימים, וזהו דבר שלא בא לעולם. הרמב״ם בלכות שחייה פרק יוד הלכת את וו כותב, שכיב מרה שאמר ידור פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות דקל זה, לא אמר כלום, שלא יקנה להם דבר שיש בו ממש, שהדירה והאכילה וכיוצא בהן הרי הם כדיבור וכשינה שאין נקנין. יוצא מדבריו שבשני האופנים יש חיסרון של דבר שאין בו ממש. הרעבד מפרש שבשני האופנים הללו, ידור פלוני בבית זה ויאכל פירות דקל, החיסרון הוא לפי שאינם בעולם, והיינו משום שגם בידור פלוני בבית הוא מקנה את השימוש, והשימוש אינו קיים עד שישתמש בפועל. ובמקום שאין קניין מועיל בבריא, גם בשכיב מרה אין אמירתו מועילה כלום, עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו, שכיוון שיקנה לו זכות בגוף הבית מועילה הקנאתו, וכן עד שיאמר תנו דקל זה לפלוני ויוכל פירותיו, שכיוון שיקנה לו את הדקל לפירותיו מועילה הקנאתו. ואין לנו לתקן לשונו ולומר הרגילה דעתו שרוצה שידור בביתו ויוכל פירות דקל, וכוונתו הייתה לומר בית לדירה ודקל לפירות, לא אומרים זאת משום שדברי שכיב מרה ככתובים וכמסורים, היינו רק מה שאמר, אבל אין לנו להוסיף על דברה ולתקן את לשונו. כך מסביר הריטב"א. מבררת עכשיו הגמרא לממרה, האם בא הדבר לומר שכפי שמשמע כאן דסבר רב נחמן, מילתא דאיתא בברי, רק הקנאה שמועילה אצל אדם בריא, איתא בשכיב מרה מועילה בשכיב מרה, שיכול השכיב מרה להקנות באמירה לחוד. אבל דלאיתא בברי, הקנאה שאינה מועילה בברי, כגון בדבר שאין בו ממש, לאיתא בשכיב מרה, אינה מועילה אף בשכיב מרה, והיינו משום שאין שכיב מרה עדיף מן הבריא, אלא שאמירתו במקום קניין של בריא, ולכן במקום שאין קניין מועיל בבריא, גם בשכיב מרע אין אמירתו מועילה כלום. כך סובר לכאורה רב נחמן. מקשה הגמרא לכלל הזה, והווה הרי אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר רבא בשמו של רב נחמן, במסכת כתובות דף נון ה' עמוד ב', וכן לקמן בדף קוף נון ב' עמוד א', שכיב מרע שאמר תנו הלוואתי, תנו את המעות שפלוני חייב לי במלווה על פה לפלוני, ומעתה התחייב הלווה לפרוע לאותו פלוני במקומי, הדין הוא שדיבורו הועיל והלוואתו קנויה לפלוני, ואף על גב דליתה בבריא, ואף על פי שהקנאה זו אינה שייכת בבריא, שאדם בריא אינו יכול להקנות מלווה על פה, מפני שמעות החוב ניתנו להוצאה ואינם בהן, ולפיכך לא יכול לחול בהם קניין. וקשה שערי לאל בדף קוף ממזיין עמוד ב' דייקנו מדברי רב נחמן עצמו, שבאופן שאין קניין מועיל בבריא, גם בשכיב מרע אין אמירתו מועילה כלום. מביאה הגמרא שני תירוצים. רב פאפה אמר, אכן הקנעת שכיב מרע אינה מועילה רק במקום שבריא יכול להקנות, אלא ששונה הדין בהלוואה, שם יכול השכיב מרע להקנות מלווה על פה. מדוע? הועיל ויורש יורשה. כלומר, חכמים נתנו למתנת שכיב מרע דין של ירושה, ומכיוון שלעניין ירושה נחשב החוב כאילו מונח ברשות היורש ושייך בזה ירושה, לכן אפשר להקנות גם מלווה על פה במתנת שכיב מרע. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שכיב מרע הראשון, בדף קוף ממחה עמוד א', אם יכול שכיב מרע להקנות כל דבר ששייך בירושה, מדוע אם אמר ידור פלוני אינו מועיל? הרי בירושה אין חיסרון של דבר שאין בו ממש, שהרי מעשים שבכל יום שאדם מוריש לבניו דירת בית ואכילת פירות. מבארים התוספות שכשם שאין אדם מקנה דבר שאין בו ממש, כך אין אדם יורש דבר שאין בו ממש, אלא שדירת בית ואכילת פירות היורש יורש, מכיוון שיורש גם את גוף הבית וגוף הדקל. מוסיף התוספות ראש, שאף אם שכר בית ומת תוך הזמן, שכירות ליומו ממכרו, ועד הזמן ששכר קנוי לו הגוף, ואם כן גם היורש, יורש מה שהיה קנוי לו, ואין זה נחשב שמוריש לו רק את דירת הבית ופירות הדקל. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבך בריידר אביקה אמר, אכן הלוואה איתה בבריא, הלוואה שייכת בהקנאה גם בבריא, כדי אמר רבונה בשמו של רב, כדי רבונה אמר רב, דאמר רבונה אמר רב, לאל בדף קוף ממדלת עמוד א', אדם האומר לחברו, מנה לי בידך, מנה שלי מונח אצלך בפיקדון או בהלוואה, תנאו לאדם פלוני, אם היה הדבר במעמד שלושתן, דהיינו המפקיד, הנפקד והמקבל, קנה המקבל. כפי שנתבהר לאל שזו אחת מההלכות שהן ללא טעם, מפני שמעיקר הדין, אין קניין שמועיל לדבר שאינו בעין. תקנו חכמים שיועיל, משום שככה היה נהוג בין הסוחרים שיוכלו לקנות באמירה במעמד שלושתם. והוא זה שיקבה את החוב. הרי ששייך קניין גם במלווה על פה בבריא, ולפיכך מועילה אמירת שכיב מרע. אומר הרשב"ם שאף על פי שלמסקנת הגמרא, הקנאה שאינה מועילה בבריא אינה מועילה בשכיב מרע, מכל מקום אפשר להקנות מטבע במתנת שכיב מרע. ולמרות שאין מטבע נקנה בקניין חליפין כאמור במסכת בבא מציעא דף מ"ו עמוד א', והיינו משום שאותם הטעמים שהביאה הגמרא לעניין הלוואתי לפלוני שייכים גם בהקנאת מטבע. דנה עכשיו הגמרא בשכיב מרע שיקנה דקל לאדם אחד ופירות לאדם אחר. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. שכיב מרע שיקנה דקל לאחד והשאיר לעצמו את הפירות, ולאחר זמן יקנה את פירותיו לאדם אחר, מהו? האם יוכל לחזור בו מהנתינה כשיעמוד מחוליו, או לא? מה הם צדדי הספק? מי שייר מקום פירי? האם כשיקנה את הדקל לראשון, השאיר לעצמו את הענפים שעליהם צומחים הפירות, ואף על פי שאחר כך יקנה את הפירות עצמם לאחר, עדיין ענפי האילן נשארו אצלו, ולפיכך זה נחשב מתנת שכיב מרע במקצת, שהדין הוא שאפילו עמד מחוליו אינו חוזר, ולפיכך אינו יכול לחזור בו בין באילן, בין בקרקע, או שיש לומר שנותן לו שיער לעצמו את ענפי האילן, כלומר שבזמן שיקנה לראשון את הדקל יקנה הוא לגמרי ולא שיער לעצמו את הענפים. והרי זו מתנת שכיב מרע בלא שיעור, שהדין הוא שאם עמד מחוליו חוזר בו מהמתנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם תמצא לומר, אם תרצה לנקוט כמו צד אחד של הספק, שהמקנה דקל לאחד ופירות לאחר לא אבי שיעור, לא שיער, מפני שכשיקנה לראשון יקנה גם את הענפים, והרי זו מתנת שכיב מרע בלא שיעור, יש להסתפק באופן שאמר לראשון בפירוש שהוא מקנה לו חוץ מפירותיו. מהו? האם כיוון שהזכיר חוץ מפירותיו גילה בדעתו שכוונתו להשאיר לעצמו את כל מה ששייך לפירות, דהיינו גם את הענפים, וכשיקנה אחר כך לשני את הפירות עדיין נשארו אצלו הענפים, וזה יהיה מתנת שכיב מרע במקצת לגבי שניהם, שאם לא כן מדוע פירש חוץ מפירותיו? הרי גם אם לא היה מפרש כך, לא היה הראשון קונה את הפירות, כיוון שיקנה לו את הדקל בלבד. פושטת את הגמרא את הספק, אמר רבא אמר רב נחמן, אם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק הראשון, שהמקנה דקל לאחד ופירותיו לאחר לא אוהב שיעור מקום פירה, אינו משייר את הענפים שעליהם צומחים הפירות, אלא נתן הכל לראשון, מכל מקום, באופן שאמר חוץ מפירותיו, הדין הוא שיער מקום פירי, שיער לעצמו מקום צמיחת הפירות, דהיינו ענפי הדקל. ומפרש את הגמרא את הטעם, ועליבא דרב זביד, כפי שפירש רב זביד לאל בדף סמך ג' עמוד ב'. שנינו במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א', שהמוכר בית אינו כולל במחר את הדיוט העליונה, את עליית הגג. על המשנה הזו אמר יש לקיש לאל בדף סמך ג' עמוד א', שבאופן שאיתר בלשונו כשמחר את הבית ואמר, על מנת שדיוט העליונה שלי, הדין הוא שדיוט העליונה שלו. דאמר רב זביד, דהיינו לעניין זה, שאם רצה להוציא בזיזין, מוציא. כלומר, שישאיר לעצמו זכות בחצר, שיוכל להוציא זיזין מהגג לחצר. על מה מוכח מכאן? שכיוון דדיוט השיער, מקום זיזין נמי שיער. היות ואמר במפורש אינו מוכר את הדיוטה, אף על פי שלא היה צריך לפרש, שהרי המוכר את הבית אינו כולל במחר את עליית הגג, אנחנו אומרים שכוונתו לשייר לעצמו גם את מקום הזיזים, דהיינו זכות בחצר, שיוכל להוציא זיזים מהגג לחצר. אם כן, החנמי, אותו הדבר הדין כאן. כיוון שאמר חוץ מפירותיו ייתר בלשונו, הדין הוא דמקום פירות שייר, ששייר לעצמו מקום צמיחת הפירות, דהיינו ענפי האילן. והיא הגמרא שיש ששנו את הספק לאיל ואת מה שפשט רב נחמן על דין אחר. אמר לי רבי אבא לרב אשי, ענן, עד רבי שמעון בן לקיש מתנינן לה. אנחנו שנינו את הספק הזה על דינו של רבי שמעון בן לקיש, ולעניין מתנת בריא. שנינו במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א', שהמוכר בית אינו כולל במחר את הדיוט העליונה, את עליית הגג. על המשנה הזו אמר רבי שמעון בן לקיש, שאדם המוכר בית לחברו ואמר לו בפירוש, על מנת שדיוט העליונה שלי, הדין הוא שדיוט העליונה שלו, כלומר, שיער לעצמו את הזכות להוציא זיזים מהגג לחצר, ואין הקונה מעכב עליו. וזו הייתה כוונתו בזה שפירש במפורש על מנת שדיוטה העליונה שלי, כי הרי בשביל להשאיר את הדיוטה העליונה, את עליית הגג לעצמו, הוא לא היה צריך שיעור מיוחד, הוא לא היה צריך להדגיש זאת במפורש, שהרי מחר לו רק את הבית ולא את עליית הגג. מזה שהוא פירש על מנת שדיוטה העליונה שלי, הוא מתכוון לומר שהוא משייר לעצמו את הזכות להוציא זיזים מהגג לחצר, ושהקונה לא יוכל לעכב עליו. ועל הדין הזה של ריש לקיש, היבא אלו, הסתפקו בני הישיבה. בית לאחד ודיוטה לאחד מהו? מה הדין באופן שיקנה את הבית לאדם אחד ואת עליית הגג לאדם אחר? מי אבי שיעור או לא? האם כוונתו לשייר לבעל הגג זכות בחצר שיוכל להוציא זיזים מהגג לחצר? או לא? אין כוונתו לשייר לו זכות בחצר. ממשיכה הגמרא את הספק. אם תמצא לומר שהמקנה בית לאחד ודיוטה לאחד לא אבי שיעור, אין כוונתו לשייר לו זכות בחצר, יש להסתפק באופן שאמר בי מפורש לראשון שמוכר לו את הבית, חוץ מדיוטה. מהו? מה הדין? האם כיוון שהוסיף ואמר חוץ מדיוטה, שהוא לשון מיותר, כוונתו לשייר לבעל הגג זכות בחצר, שיוכל להוציא זיזים מהגג לחצר, או לא? פושטת הגמרא את הספק, אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר רבא בשמו של רב נחמן, אם תמצא לומר, אם תרצה להסיק מסקנה, שבאופן שיקנה בית לאחד ודיוטה לאחד לא אוהב שיעור, אין כוונתו לשייר לבעל הגג את הזכות להוציא זיזים לחצר. בכל אופן, אם אמר לקונה את הבית שמוכר לו חוץ מדיוטה, אוהב שיעור, כוונתו לשייר לבעל הגג זכות בחצר שיוכל להוציא זיזים מהגג לחצר. ועליבא דרב זביד, וכפי שפירש רב זביד לאל בדף סמך ג' עמוד ב', שנינו במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א', המוכר בית אינו כולל במחר את הדיוטה העליונה, את עליית הגג. על המשנה הזו אמר יש לקיש, שבאופן שיתר בלשונו כשמחר את הבית ואמר, על מנת שדיוטה העליונה שלי, שוב, למרות שהוא לא היה צריך לומר זאת, כי הוא מחר רק את הבית, רק את הקומה הראשונה, אם בכל אופן הוא יתר בלשונו ואמר במפורש, אני מוכר לך רק את הבית, רק את הקומה הראשונה, על מנת שהקומה השנייה, הדיוטה העליונה היא שלי, הדין הוא שדיוטה העליונה שלו. ואמר רב זביד, דהיינו לעניין זה שאם רצה להוציא בזיזין מוציא, כלומר שבפירוש הדברים ואיתור הלשון התכוון להשאיר לעצמו זכות בחצר שיוכל להוציא זיזין מהגג לחצר. על מה? מוכח מכאן, כיוון דשייר דיוטה, מקום זיזין נמי שיער. היות ואמר במפורש שאינו מוכר את הדיוטה, את הקומה העליונה, אף על פי שלא היה צריך לפרש, שהרי המוכר בית אינו כולל במחר את עליית הגג, אז הדין הוא שבפירוש ואיתור הדברים, הוא שיער בעצם לעצמו גם את מקום הזיזים, דהיינו זכות בחצר שיוכל להוציא זיזים מהגג לחצר. ואם כן, גם נותן בית לאחד ודיוטה לאחר, כיוון שיתר בלשונו כשמחר את הבית לאחד, אז הוא אמר לו חוץ מדיוטה, אנחנו אומרים שכוונתו לתת לשני שהוא מוכר לו את הגג, גם את מקום הזיזים, דהיינו זכות בחצר, שיוכל להוציא זיזים מהגג לחצר. ובאר את הגמרא את דיני מתנת שכיב מרע. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, שכיב מרע שאינו מצווה מחמת מיתה, שכתב את כל נכסיו לאחרים, אנחנו רואים מה הייתה כוונתו. אם התחילה בזמן שהיה מחלק, דעתו הייתה לחלק את כל נכסיו, באופן זה גם אם לא נתן את כל הנכסים לאדם אחד ללחמה בני אדם, הרי זה מתנת שכיב מרע, ואם מת קנו כולן, אף על פי שלא היה קניין, ואם עמד מחוליו חוזר בכולן, ויכול לחזור בו אף מהראשונים שנתן להם, מפני שמתחילה דעתו הייתה לחלק הכל. והמאירי מבאר שהכוונה כמחלק, כלומר, שאינו מפסיק בינתיים, אלא אומר איטול פלוני שדה זו, ופלוני בית זה, ופלוני כל שאר הנכסים. ובעצם המתנה הזו היא בבת אחת, שאין כאן הקדמה ואיחור, רק פשוט הוא לא יכול להוציא בפיו שני דברים כאחד. אבל ממשיך רב יוסף בר מניומי בשמו של רב נחמן ואומר, אם בנמלך שמתחילה הייתה בדעתו להשאיר לעצמו חלק מנכסיו, אלא שהתחרט לבסוף וחילק את כל נכסיו, הדין הוא שאם מת קנו כולן, כלומר הראשונים שנתן להם דינם כמתנת בריא, וקנו באופן שהיה קניין, ולאחרון שנתן לו שלא ישאיר עוד נכסים אחריו, יש בו מתנת שכיב מרע וקונה באמירה לחוד גם ללא קניין. ואם עמד לבסוף מחוליו הוא עברי, היינו חוזר אליו באחרון, כלומר שרק למתנה האחרונה שנתן שלא ישאיר לעצמו שום נכסים, יש עומדן דעת שנתן מחמת מיטה ודינה כמתנת שכיב מרע, שאם עמד שאם עברי, חוזר בו. שואלת הגמרא על הדין הזה של נמלך, מדוע כשלא חילק הכל בבת אחת קנו כולם חוץ מהאחרון? ודילמה אולי כוונתו הייתה מתחילה לחלק את כל נכסיו, ומשהו ימתין בין מתנה למתנה, עיונק המעיין ועדר יאיב, התבונן בדעתו מה ייתן לכל אחד, ואחר כך נתן. משיבה הגמרא, סתם מידי שכיב מרע, מידק דייק ועדר יאיב. סתם דרכו של השכיב מרע, שקודם שיבואו לפניו, הוא מתבונן בדעתו מה ייתן לכל אחד, ורק אחר כך הוא מתחיל לחלק. ולפיכך כשהפסיק בנתינה לנתינה, גילה בדעתו שהוא נמלך, ומתחילה דעתו הייתה לשאר לעצמו חלק מהנכסים. ממשיכה הגמרא לדון בדין שכיב מרע שכתב כל נכסיו. אמר רב אחא בר מניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, שכיב מרע שכתב את כל נכסיו הידועים לנו, לאחרים, ועמד מחוליו עברי ורוצה לחזור בו מהמתנה, הדין הוא שאינו חוזר. ואף על פי שנתבאר במשנתנו ששכיב מרע שנתן את כל נכסיו יכול לחזור בו, מכל מקום חיישינן, אנחנו חוששים שמה יש לו נכסים במדינה אחרת שאותם השאיר לעצמו, ונמצא שזו מתנת שכיב מרע במקצת, שהדין לגביה, שאם עמד עם עברי, אינו חוזר. מקשים הרמב"ן והרשב"א בשם הרב אב בית דין. מדוע את הנכסים אנחנו מוציאים מיד השכיב מרע בלא ראייה? הרי לכאורה מספק צריך להשאיר את הנכסים בחזקת הנותן שהוא המוחזק, והמוציא מחברו עליו הראייה. והם מתרצים בשמו שמדובר שבשעת המתנה אמר אני נותן שדה פלונית ופלונית, ובסיכום הדברים נתן לו את כל הנכסים שהיו לפנינו, דהיינו שתי שדות אלו. לכן יש לחשוש שמה יש לו נכסים אחרים שאינם ידועים לנו, שהרי אם לא היו לו עוד נכסים, הוא לא היה מפרט, אלא היה אומר כל נכסי לפלוני. ולפי הפירוש הזה, כל החשש שיש לו עוד נכסים שייך דווקא בנותן לאחד, אבל בנותן לשניים יש לומר שפירט את הנכסים משום שהוא צריך לחלק את המתנות ביניהם. שואלת הגמרא, ואלה מתניתן דקטני, מה ששנינו במשנתנו לאל בדף קוף ממבב עמוד ב', שכיב מרע שכתב כל נכסיו, אם לא שייר קרקע כלשהו אין מתנתו קיימת, ואם עמד מחוליו חוזר בו, איך היא משכחת לה? באיזה אופן מדובר? הרי לעולם יש לחשוש שיש לו במדינה אחרת נכסים שאינם ידועים לנו. הביאה הגמרא שני תירוצים. אמר רב חמא, תירוץ ראשון, את משנתנו יש להעמיד באומר אני מקנה את כל נכסיי בכל מקום שהם לפלוני ופלוני. אכן באופן שמקנה רק את כל נכסיו הידועים לנו ולא פירש שמקנה את כל נכסיו, יש לחשוש שמה יש לו עוד נכסים שאינם ידועים לנו, שאם לא כן מדוע לא אמר כל נכסיי. מר ברבשי אמר, תירוץ שני, משנתנו מדברת במוחזק לן דלייטלי, מוחזק לנו שאין לו עוד נכסים ולכן לא חוששים שמה יש לו נכסים במדינה אחרת. רבנו גרשום מבאר שמדובר שהוא מוחזק שאין לו נכסים במדינת הים, כיוון שמעולם לא היה שם. דנה הגמרא בשכיב מרע שחזר בו במקצת ממה שנתן. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה חזרה במקצת. הווה היא חזרה בחולה או לא? שכיב מרע שנתן את כל נכסיו לאחד, ואחר כך חזר בו ממקצת מהנכסים ונתן אותם לאחר, ויש לו זכות לחזור בו מהמתנה, כיוון שאין המתנה חלה אלא לאחר מיתה, כמבואר בגמרא לאל בדף קוף למד ה' עמוד ב', דייטיקי, דהיינו מתנת שכיב מרע מבטלת דייטיקי, כלומר, שכיב מרע יכול לצוות שוב את נכסיו לאחר, אף על פי שכבר ציווה אותם לאחד, כיוון שיכול לחזור בו ממתנתו, כפי שמובא לכמן דף קנון ב' עמוד ב', או לא? האם יש לומר שכיוון שביטל חלק מהמתנה שנתן לראשון, גילה בדעתו שרצונו לחזור בו מכל המתנה, וממילא יוצא, שהשני קיבל רק מקצת מהנכסים, והרי זה מתנת שכיב מרע במקצת, שדינה כמתנת בריא. צד שני נאמר, אין בדעתו לחזור מכל המתנה, אלא רק מאותו המקצת שאותו נתן לשני, והנותר קנה הראשון, ואם יעמוד מחוליו, יחזור משניהם, שהרי לא שיער לעצמו כלום. וממילא זה נחשב למתנת שכיב מרע בחולה, שאנחנו אומרים שאם הוא יעמוד מחוליו, אם הוא יבריא, יכול לחזור בו. פושטת הגמרא את הספק מהברייתא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מהברייתא, נאמר בשכיב מרע שנתן את נכסיו כולן לראשון, ולאחר מכן חזר בו ונתן את מקצתן לשני, השני קנה לגמרי, והנותן אינו יכול לחזור בו אף לאחר שעמד מחוליו, כי זו מתנת שכיב מרע במקצת, שאינו יכול לחזור בו כי היא נחשבת למתנת בריא. ואילו הראשון לא קנה, מדייקת הגמרא מה אליו בשמת, האם אין מדובר בברייתא באופן שהשכיב מרע מת לבסוף, ובהכרח הטעם שהראשון לא קנה, כיוון שהחזרה במקצת הנכסים נחשבת חזרה מכל המתנה. דוחה הגמרא ואומרת לו, הברייתא אינה מדברת שמת, אלא באופן שעמד מחוליו, ולפיכך השני קנה, כיוון שמתנתו הייתה מתנה במקצת, שאין הנותן יכול לחזור בו. אבל הראשון שמתחילה קיבל את כל הנכסים, מתנתו בתהילה לגמרי, כיוון שהשכיב מרע עברי. ועדיין ייתכן שחזרה במקצת אינה חזרה בכולה. ואם כן, אין פשיטות מהברייתא, לשאלת בני הישיבה, אין פשיטות מהברייתא לאחד משני הצדדים בספק. והגמרא מוכיחה את דחייתה, אך אינה ממסתברא, אכן כך מסתבר להעמיד בברייתא שמדובר שעמד מחוליו. מידי קטני סיפא, ממה ששנינו בסיפא של אותה ברייתא, אם נתן השכיב מרע מקצתן לראשון, וכולן את שאר הנכסים נתן לשני, ראשון קנה, שני לא קנה. אי אמרת בישלמה, הדבר יהיה מובן אם תאמר שבברייתא מדובר באופן שעמד מחוליו, למשום אחי שמחמת כן, השני לא קנה. כיוון שהוא קיבל את כל הנכסים שנשארו, הדין הוא ששכיב מרע שנתן את כל נכסיו, אם עברי חוזר בו. ואילו מתנתו של הראשון שקיבל רק את מקצת הנכסים, נחשבת כמתנת שכיב מרע במקצת, שאינו יכול לחזור בו אף כשעמד מחוליו. אלא היא אמרת אם תאמר בסיפה של הברייתא שמדובר, באופן שמת השכיב מרע לבסוף, תרוויו לקנו. הרי שניהם צריכים לקנות כדין מתנת שכיב מרע שקונה לאחר מיטה, כשאין שיעור. ומכיוון שבסיפה של הברייתא מדובר באופן שעמד מחוליו, מסתבר שגם ברישה של הברייתא מדובר שהשכיב מרע עמד מחוליו, עברי. אם כן לכאורה יש ראיה מהברייתא שחזרה במקצת, לא נחשבת חזרה בכולה. השכיב מרע שחזר בו במקצת מדבריו, לא נחשב שהוא חזר בו מכל דבריו. מוכיחה עכשיו הגמרא מהברייתא שחזרה במקצת, כן נחשבת חזרה בכולה. שואלת הגמרא, אמר לרב יימר לרב אשי, ותהב אינמי בשעמד. הרי אפילו אם תעמיד בברייתא שמדובר שעמד מחוליו כפי שהוכח, עדיין יש להביא ראיה מהברייתא שחזרה במקצת נחשבת חזרה בכולה. משום, אי אמרת בישלמה חזרה במקצת אביה חזרה בכולה, הדבר יהיה מובן אם תאמר שחזרה במקצת נחשבת חזרה בכולה, היינו דשני מי התקנה. לפיכך השני שקיבל רק מקצת מהנכסים קנה, ואין הנותן חוזר בו כשעמד מחוליו, כשעברי. אלא היא אמרת אולם אם תאמר שחזרה במקצת לא אביה חזרה בכולה, אינה נחשבת חזרה בכולה. אם כן נהבי יחשב הדבר כשכיב מרע מחלק את נכסיו לכמה בני אדם, וכיוון שנמצא שחילק את כל נכסיו, כאשר יעמוד מחוליו לאחד מניו לא ליקנו, שניהם לא יקנו. ובהכרח יש לומר שכיוון שחזר בו במקצת ממה שנתן לראשון, התבטלה כל המתנה שנתן לו. מכאן פושטת הגמרא שחזרה במקצת מבטלת את כל המתנה. סכמת הגמרא ואומרת, והלכתה חזרה במקצת אבי חזרה בכולה. כך נפסק להלכה שחזרה במקצת מבטלת את כל המתנה. אומר הריטב"א שיש אומרים דווקא כשהמתנה הראשונה הייתה כולה לאדם אחד, אבל אם נתן את כל נכסיו לשני בני אדם וחזר בו מאחד מהם, אין זה נחשב חזרה כלפי השני. עכשיו לפי זה מפרשת הגמרא את הברייתא. מה שמבואר ברישה, שאם השכיב מרע יקנה את כל נכסיו לאחד, ואחר כך חזר במקצת ונתן לשני, והדין הוא שהשני קנה והראשון לא קנה, משכחת לה, הדין הזה שייך בין שמת בין שעמד. בין שהשכיב מרע בסופו של דבר מת, ובין שעברי. והיינו, משום שהראשון לעולם אינו קונה, שכיוון שהנותן חזר בו ממה שנתן לו, גם אם השכיב מרע מת, הראשון לא קנה, והשני קנה בכל מקרה. כי גם אם עברי השכיב מרע, הוא לא חוזר בו ממתנתו לשני, כיוון שנתינה במקצת נחשבת מתנה לכל דבר, ונעשית בקניין של הדין שאם עמד אינו חוזר. מה ששנינו בסיפה של הברייתא, שאם נתן מתחילה מקצת מהנכסים לראשון, ואת שאר הנכסים נתן לשני, שרק הראשון קנה, לא משכחת להדין הזה אינו שייך, אלא כשעמד מחוליו. ולכן, כשהשכיב מרע עברי חוזר בו ממה שנתן לשני שהיה במכינת מתנת שכיב מרע בחולה, ואינו יכול לחזור בו מהראשון, כי זה הייתה מתנת שכיב מרע במקצת. אבל אם מת השכיב מרע, גם השני קנה. דנה הגמרא בשכיב מרע שהקדיש כל נכסיו. היא באה אליו, הסתפקו בני הישיבה, שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו, ועמד מחוליו מהו, מה הדין? האם יכול לחזור בו מההקדש או שאינו יכול? מה עם צדדי הספק? מי אמרינן כל לגבי הקדש? גם ארומקני. האם נאמר שאף על פי ששכיב מרע שחילק את כל נכסיו, עמדו והעריכו חכמים שלא נתן אלא על דעת שימות לבסוף, ולכן אם עמד מחוליו ועברי חוזר, אבל מכל מקום לעניין הקדש, אדם גומר בדעתו להקדיש בלב שלם ודעתו שיחול להקדש, גם אם יעמוד מחוליו. הנימוקי יוסף מוסיף שכיוון שזה מצווה גמר בדעתו להקדיש, והסמה מפרש שיש לומר שכיוון שהיה חולה מוטל על מיטתו, דעתו לגמור ולהקדיש כדי לזכות בזכות ההקדש שיעמוד לו, שהשם ישלח לו רפואה. עוד אילמה או שמה יש לומר? כל לגבי נפש שלא גמר ומקני. לעולם, אדם דואג לעצמו ואינו רוצה להישאר בלא נכסים, ולכן גם הקנעתו להקדש הייתה רק על הצד שימות לבסוף. ואם עברי, יכול לחזור בו. והרשב"א כותב שיש אומרים שהספק הזה הוא ספק של ממון, שהדין הוא שאין מוציאים מהמוחזק, דהיינו המקדיש. ויש אומרים שזהו ספק של איסור שצריך להחמיר ולתת להקדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, גם אם תנקוט שאדם גומר בדעתו להקדיש בלב שלם ודעתו שיחול להקדש אף אם יעמוד מחוליו, יש להסתפק מה הדין בשכיב מרע שהפקיר כל נכסיו ועמד בו מחוליו ורוצה לחזור בו. מה הוא? מה הדין? מה עם צדדי הספק? מי אמרין הנעים נאמר כיוון שהפקיר את ממונו לכולם, גם לעניים כעשירים, גילה בדעתו שאינו מקפיד על ממון זה ורוצה להוציאו מרשותו ואינו חפץ בחזרתו, ולפיכך גמר ומקנים, מסתבר שכוונתו לתת מתנה גמורה. עוד אילמה, או שנאמר כל לגבי נפשי לא גמר ומקני. לעולם אדם דואג לעצמו ואינו רוצה להישאר בלא נכסים, ולכן גם מה שהפקיר היה רק על הצד שימות לבסוף. אם תנקוט לעניין הפקר שאדם גומר בדעתו להפקיר בלב שלם, גם אם יברי, כי הועיל והפקיר ולא דקדק לחלק את נכסיו לאוהביו, הראה בדעתו שאינו מקפיד על אותו ממון, יש להסתפק בשכיב מרע שחילק כל נכסיו לעניים, שציווה שהעניים יתלו את נכסיו. מהי? האם כשיעמוד מחוליו חוזר בו? וצדדי הספק, מי אמרין הנעים נאמר יד העניים היא כי יד ההקדש, ולכן שנותן את נכסיו לצדקה ודאי מגמר גמר ומקני, ודאי גמר בדעתו לתת במתנה גמורה ואינו יכול לחזור בו כמו בהקדיש. עוד אילמה, כל לגבי נפשי לא גמר ומקני. או שנאמר שאדם דואג לעצמו שלא יישאר בחוסר כל, ולפיכך כל מה שחילק לצדקה היה רק על דעת שימות לבסוף. אומרת הגמרא, תיקו, יעמדו כל השאלות הללו בספק, כי הם לא נפשטו. תיקו, ראשי תיבות תשבי את הרץ, קושיות ואיבאיות. הראש פוסק של ההלכה, אם עמד מחוליו אינו חוזר, וזה לשיטתו של הראש שכתב שאף על פי שמספק היה צריך להשאיר את הנכסים בחזקת הנותן שהוא המוחזק, מכל מקום באופן שנתן מתנה גמורה, אלא שיש לנו ספק בעומדן דעתו אם נתן רק על דעת שימות, הדין שאין ספק עומדנה מוצאים מידי ודאי מתנה. וגם כאן נחשב התיקו הזה לספק אם שייך כלל עומדנה או לא. אבל בשולחן ערוך ובחושן משפט סימן רי שנון הוא פוסק ששכיב מרע שהקדיש כל נכסה ולא שיער כלום או הפקירם או חלקם לעניים, אם עמד מחוליו ועברי נתבטל הכל כדין מתנת שכיב מרע בכולה. עכשיו מבארת הגמרא את הלשונות של מתנת שכיב מרע. אמר אף שיש את שכיב מרע שאמר אחד מהלשונות הללו, איטול פלוני בנכסי ויזכה ויחזיק ויקנה, כולן לשון מתנה הן, ויכול השכיב מרע להקנות באחד מאילו הלשונות גם ללא מעשה קניין. יש מחלוקת בראשונים מה הדין באדם בריא שיקנה בלשונות הללו. הרמב"ן הביא שדעת הרי מגעש, אם בריא יקנה באחד מהלשונות הללו לא מועיל גם אם עשה קניין, כיוון שזה נחשב לקניין דברים. והרמב"ן חולק עליו, כי אם לא היה מועיל בבריא גם בשכיב מרע זה לא היה מועיל. ואילו היד רמה כותב שזה לא מועיל בבריא, משום שדווקא שכיב מרע שאינו משתה בשעת מיטתו, אנחנו אומרים שכוונתו להקנות באילו הלשונות. אבל בבריא ייתכן שכוונתו לשתות. והוא מוסיף היד רמה שייתכן שדווקא בשכיב מרע תקנו שיוכל להקנות גם בלשון שאינה מדויקת. אבל בריא לא מקנה בלשונות הללו. ממשיכה הגמרא ואומרת במתנית התנא, בברייתא שנינו, אף יחסין וירת. גם אילו לשונות של ירושה ומועילים במתנת שכיב מרע באופן שהמקבל ראוי ליורשו. וזו שיטת רבי יוחנן בן ברוקה היא, שסובר לאל בדף קוף למד, שאם היו לו בנים רבים ואמר שירש אחד מהם את כל הנכסים, או שהיו לו בנות רבות ואמר שתירש אחת מהן הכל, דבריו קיימים. ולפיכך מועילה המתנה בלשון ירושה. שוב נציין שנפסקה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. שכיב מרא שאמר נכסי לפלוני, שיהנה בהן. מהו? האם דנהבי כול המתנה כאמר, האם כוונתו שיהנה המקבל מהנכסים על ידי מה שיהיו שייכים לו, ואם כן זו לשון הקנאה? או דילמה, ליטהני מנה יומידי כאמר? או שמה כוונתו שרק ייהנה ממנעה כלשהי, ואין זו הקנאה של הנכסים עצמם? ספק נוסף. שכיב מרא שאמר נכסי לפלוני, שייראה בהן. מהו? האם כוונתו אכן להקנותם לו לגמרי, ולשון ייראה, הכוונה שיראה בהם כמו שנראה בנכסיו ממש? או שרק יוכל לראות אותם ראייה כלשהי? ספק נוסף, יעמוד בהן מהו? האם כוונתו להקנותם ויעמוד הכוונה שיעמוד בהם כבנכסיו שלו? או שרק יוכל להשתמש בהם שימוש כלשהו? ועוד ספק, ישען בהן מהו? יסמוך עליהם מהו? האם כוונתו אכן להקנותם וישען הכוונה שיסמוך עליהם כאילו הם נכסיו ממש? או שרק יוכל להשתמש בהם שימוש כלשהו? אומרת הגמרא על כל הספקות הללו תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק כי הם לא נפשטו, ולפיכך לא קנה המקבל, כיוון שהנכסים הם בחזקת הנותן ואין מוציאין מספק. במשנה לאל בדף קוף ממבב עמוד ב' התבאר ששכיב מרא שנתן את כל נכסיו במתנה, אם עמד מחוליו עברי חוזר. דנה הגמרא בשכיב מרא שמכר את כל נכסיו. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. שכיב מרא שמכר את כל נכסיו, ולמרות שהתבאר לאל ששכיב מרא יכול להקנות את נכסיו לאחרים בדיבור בלבד ללא קניין, היינו כשנותן במתנה שהיא דומה לירושה, אבל לגבי מכר דינו כבריא וצריך קניין. ולכן כל זמן שלא עברי, פשוט שאינו יכול לחזור בו. ואינו כשכיב מרא שנתן מתנה ללא קניין שיכול לחזור בו לפני שעברי. הספק של הגמרא שלפנינו, האם לאחר שעברי יכול לחזור בו? אם כן, הסתפקו בני הישיבה, שכיב מרא שמכר את כל נכסיו ועמד מחוליו, מהו? האם יכול לחזור בו? כיוון שאף בזה יש שום דנה שאינו רוצה להישאר בלי נכסים, ולפיכך כל מה שמכר היה רק על הצד שימות לבסוף, או כיוון שדמי המחר נשארו בידו, נחשב כמתנת שכיב מרא במקצת שאינו חוזר בו, כשעומד מחוליו. הריטב"א מבאר שספק הגמרא, האם האום דנה שלא מכר אלא על מנת שימות היא אום דנה מוכחת, ונחשב כאילו פירש, או לא? והטעם שבשכיב מרא שנתן את כל נכסיו ואם עמד מחוליו חוזר, משום אומדנה, ואין בכך חיסרון של דברים שבלב, מבאר הרן במסכת קידושין דף ממתת עמוד א', משום שנחשב לאומדנה דמוכח, שאדם דואג לעצמו ואינו רוצה להישאר בלי נכסים, ולכן כל מה שנתן היה רק על הצד שימות לבסוף, מה שאין כן כשמחר, ייתכן שהוא צריך למעות ולכן מחר. פושטת הגמרא את הספק, אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, הדין הוא שאם עמד מחוליו אינו חוזר. וזימנין היו פעמים שאמר רב יהודה אמר רב, שהדין הוא להפך, שאם עמד חוזר. אומרת הגמרא ולא פליגי אין סתירה בין הממרות. מה שאמר רב שאם עמד חוזר נאמרו באופן דיתנאו לזוזי בעיניו, הניח את המעות של המחר כפי שהם, ולא השתמש בהם, הנה מוכח שדעתו הייתה למכור, רק על דעת שימות לבסוף, ואם יעמוד מחוליו יחזור בו מהמחר ויחזיר את הכסף. דברי רב שאם עמד אינו חוזר נאמרו באופן דפרעינו בחובו, שפרה את חובותיו בכסף שקיבל, שוודאי הייתה זו מחירה גמורה ואינו חוזר בו. אילו הרי מגעש ועוד ראשונים מפרשים בדיוק להפך, שאם הכסף הוא בעין, גמר בדעתו למכור בכל אופן ושמר לעצמו את הכסף למקרה שיברי, שיוכל להתפרנס ממנו, ולכן דינו כמתנת שכיב מרא במקצת, ואם עמד אינו חוזר. מה שאין כן כשפרה חובותיו ולא שיער לעצמו כלום, הרי זה נחשב מצווה מחמת מיטה, ואם עמד מחוליו חוזר. דנה הגמרא בדין שכיב מרא שהודה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה שכיב מרא שהודה. שנכסיו שייכים לפלוני, מה? האם כוונתו להודות, ואם כן יש כאן הודעת בעל דין והנכסים אכן של פלוני, או שאין כוונתו להודות, אלא שאמר זאת כדי לא להשביע את בניו, כלומר, שהודע שהנכסים אינם שלו כדי שלא יחשבו בניו כעשירים. ויהיה הגמרא ראיה תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מהמעשה של הקמן. לאיסור גיורא גר ששמו איסור, אבל לתריסר אלפי זוזי בי רבא, היה לו פיקדון של 12,000 זוז אצל רבא. רב מרי ברי, בנו של איסור היה, אבל הוא לא היה היורש שלו, כיוון שהורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. אמו של רב מרי התעברה מאיסור קודם שנתגייר, וכשנולד כבר נתגייר. וכיוון שגר שנתגייר כקטן שנולד, אין רב מרי מתייחס לאיסור גיורה ואינו יורשו. הרשב"א מפרש שאיסור גיורה בעל רחל כשהייתה מבנות שמואל שנשבו כמבואר במסכת כתובות דף כ"ג עמוד א', ונתעברה ממנו כשעדיין היה גוי. אבל תוספות חולקים ואומרים שלא ייתכן שבעל בת שמואל שהרי מבואר בירושלמי, שאמרה אמת במה שאמרה נשביתי ותאורני. אומרת הגמרא ובעירה ובא. רב מרי היה יושב בבית המדרש. ואיסור שהיה שכיב מרא רצה להקנות את המעות לרב מרי, שאם לא כן, לא יזכה בהם אלא יהיו מופקרים כדין נכסי גר שמת ללא יורשים. ואילו רבא רצה שישארו המעות אצלו כדי שיזכה בהם לאחר מיתת איסור. ולפיכך דן רבא את כל האופנים שאפשר להקנות חפץ, וביאר מדוע איסור לא יוכל להקנות לרב מרי בשום אופן. אמר רבא, איכי נקנינו רב מרי לאני זוזי, ואיזה אופן יוכל רב מרי לזכות באותם המעות שמופקדים אצלי? אי בירושה, אם בתורת ירושה לאחר שימות איסור אביו, הרי איסור שהוא גר לאב בר ירושה הוא. אינו שייך בירושה, כיוון שאין בנו מגויותו מתייחס אחריו. היא במתנה, וגם אם ירצה איסור להקנות את המעות לרב מרי על ידי מתנת שכיב מרא, אינו יכול, כיוון שמתנת שכיב מרא כירושה שוויו רבנן. חכמים נתנו למתנת שכיב מרא דין של ירושה, והרמב"ן מבאר שאול ומתנת שכיב מרא אינה קונה אלא לאחר מיתה, ומיתה המתנה אינו יכול לקנות, כיוון שאין מתנה לאחר מיתה, מחמת כן תקנו חכמים, שיקנה מיתם ירושה, כי אין ירושה של תורה. היד רמה מוסיף, שכיוון שאין הנותן נושא קניין, לפיכך הסעוע כירושה, דהיינו שאף ירושה חלה בלא קניין. ולכך, כל אחד איתה בירושה רק במקום שיש אפשרות של ירושה, איתה במתנה. יכול המוריש להקנות למקבל במתנת שכיב מרא. אבל כל אחד איתה בירושה, אדם שאינו שייך בירושה, איתה במתנה, אי אפשר להקנות לו במתנת שכיב מרא. ולפיכך אב מרי שאינו שייך בירושה, שהרי אינו יכול לרשת את איסור אביו, כיוון שהורתו הייתה שלו בקדושה, אי אפשר להקנות לו במתנת שכיב מרא. דהיינו, מי הוא שראוי לרשת כגון ישראל שיש לו מורישים, תקנו לו מתנת שכיב מרא, מפני שבאופן זה עשו את הנותן כמוריש. אבל גר שאין לו מוריש, לא תקנו לו. ומוסיף הרעבד, שרב מרי לגבי איסור אביו נחשב כגר, משום שלרב מרי לא היה לו מוריש באותה שעה, לא אב ולא בן ולא שום קרוב. והריטב"א מבאר שמתנת שכיב מרא מעיקר הדין אינה מועילה, משום שאינה חלה לאחר גמר מיתה, ואין המיתים נותנים, אלא שתקנו חכמים שיועיל, כדי שלא תתערף דעתו עליו, ועשהו כירושה כאילו זה המקבל ראוי ליורשו. ולכן, באופן שהנותן או המקבל אינם שייכים בירושה, לא תקנו להם מתנת שכיב מרא. ולפיכך, אפילו היה איסור גיורא שייך בירושה, כגון שהיה לו בן אחר שהייתה הורתו ולידתו בקדושה, אינו יכול לתת לרב מרי, כיוון שרב מרי אינו שייך בירושה, שהורתו הייתה שלא בקדושה. תוספות לעומת זאת, בדיבור המתחיל, כל דעיתה בירושה, סוברים שהדבר תלוי בנותן המתנה. ולפיכך אם היו לו לאיסור בנים אחרים שהורתם הייתה לאחר גירותו והיה יכול להוריש להם, באופן זה נחשב איסור שייך בירושה ויכול להקנות במתנת שכיב מרא למי שהוא רוצה. נסכם את הדברים שיש שלוש שיטות בדבר. לשיטת הרעבד והרשב"ם הכל תלוי במקבל, לפי תוספות הכל תלוי בנותן, ולריטב"א צריך שיהיה ראוי המקבל לירש מהנותן על ידי משמוש. דהיינו שמהקבר הוא מוריש לו. משיכה הגמרא ואומרת, וגם בקניינים ממש הוא לא יכול להקנותם לו. דהי ירצה להקנותם לרב מרי במשיכה, אינו יכול, שהרי לתנאי הוא גבי, המעות אינם נמצאים אצלו, אלא מופקדים ביד רבא. היא בחליפין, אם בקניין סודר, גם אינו יכול. כיוון שאין מטבע, נקנה בחליפין. כמבואר במסרת בבא מציעא דף מ"ו עמוד א'. היא בקניין אגב קרקע, גם אינו יכול, כיוון דלית לארה. אין לאיסור קרקע כדי שיוכל להקנות בקניין אגב. שואל התוספות ראש, מדוע הוא לא קנה או שכר קרקע כלשהי כדי שיוכל לעשות קניין אגב? הוא מתרץ שלא היה אדם שהיה מוכן למכור או להזכיר לו קרקע, מפני שחששו שרבא יקפיד עליהם, והמקום שדר בו איסור עד עכשיו ייתכן שקלה כבר זמן שכירותו. שכה הגמרא ואומרת, והיא בקניין מעמד שלושתן, דהיינו שאומר המפקיד לנפקד במעמד המקבל שייתן לו את המעות שהדין הוא שקנה המקבל, הרי קניין זה נעשה רק בפני הנפקד. אמר על זה רבא, איש שלח לי. אם ישלח איסור לקרוא לי כדי לבצע את הקניין הזה, לא אזילנה. לא אלך. ואם כן, לא יוכל להקנות. רק נציין שתוספות במסכת גיטין דף י"ג עמוד ב', דיבור המתחיל גופה אומר, שאם רבא כן היה הולך, היה קונה רב מרי בקניין מעמד שלושתן גם בלא הסכמתו של רבא. אומרת הגמרא, אחרי שסיים רבא למנות את האופנים הללו ולבאר, מדוע לא יוכל איסור להקנות את המעות לרב מרי, מתקיף לה, יקשה לו רבי כברי דרב עמי לרבא. המים, מדוע אתה סבור שאין לרב מרי דרך לזכות במעות, ולא די איסור דהלין זוזי דרב מרי נינו, ולקנינו באודיטה. הרי יכול איסור להודות שהמעות שייכים לרב מרי, ויזכה רב מרי במעות על ידי הודעתו של איסור. והתוספות ראש כותבים, שחכמים תקנו שהודעה זו היא כמעשה קניין ממש, כמשיכה וכמסירה. והקובץ שיעורים מבאר את הטעם שהודעה נחשבת לקניין, על פי המבואר בתוספות במסכת כתובות, דף קוף ב' עמוד א', דיבור המתחיל הליבה, שבאופן שהמוכר גמר בדעתו להקנות, יכול להקנות באמירה בלי קניין, והוא עדין כאן, כיוון שהודעת בלדין כמאה עדים, ויודע שלא יוכל לחזור בו מהודעתו, ודאי שגמר בדעתו להקנות. ספר את הגמרא הדעה אחי, בתוך כך שדיברו בבית המדרש בעניין הזה, התפרסם הדבר שאפשר לזכות על ידי הודעה, ולימדו את איסור לעשות כך. ואילו רבינו יונתן, שדבריו מביא השיטה מקובצת, מבאר, שרב מרי היה בבית המדרש ושמע מה שיקשו התלמידים לרבה שיכול איסור להודות, והלך ואמר לאביו שיעשה כך, שאם לא כן קשה, איך ייתכן שהיה אחד מן התלמידים הולך רכיל ומגלה סוד כדי להפסיד לרבה. אומרת הגמרא, נפק עודיתא מבי איסור, יצאה הודעה מאיסור שהודה שהמעות שייכים לרב מרי. איקפד רבה, איקפיד רבה על תלמידי בית המדרש שהוציאו את הכל. אמר, כמגמרי טענת לאינשי, מלמדים את האנשים שמחוץ לבית המדרש איזה דברים הם יכולים לטעון, ועל ידי כך ידע איסור מה עליו לעשות, ומפסד לי ומפסידים לי בכך. והריטב"א כותב שיש מפרשים שרבה לא היה רוצה לעכב את המעות לעצמו, אלא כדי שלא יזכה בהם רב מרי מעיקר הדין, ואז כשיחזיר את הפיקדון לרב מרי יהיה רוח חכמים נוחה ממנו. אבל הריטב"א דוחה את הפירוש הזה, כיוון שאם כן, לא היה רבה אומר ומפסידו לי. והחזון איש כותב שלכאורה קשה, הרי כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, ואין ההשתדלות בעניין הפרנסה אלא חוב המוטל עליו לעשות בענייני העולם. ואם כן, איך ישתדל רבה להפסיד לרב מרי שלא יוכל לקנות את המעות, וכדי שיזכה הוא בהם לאחר מיטתו של איסור? הרי אין ראוי לעשות השתדלות כזו ולהפסיד לאחר. ומיישב החזוני שרב היה עוסק בצורכי ציבור כמבואר במסכת תענית דף כ' עמוד ב', ולצורך זה היה צריך את המעות, ובזה מחויב אדם בהשתדלות מרובה. ועוד הוא מוסיף החזוניש, שייתכן שאף רב מרי לא הקפיד עליו, כיוון שידע שבמעות האלו יעשה צדקה וחסד. רב מרי היה אדם שמזונותיו מצויים לו, כמבואר במסכת בבא מציע דף עין ג' עמוד ב', ולפי זה מבואר גם מה שהוא צריכה הגמרא לומר, ובי רב אבי, כלומר שרב מרי היה תלמיד חכם ולכן לא הקפיד כשידע שיעסוק רבה במעות לצורכי ציבור. אבל אם לא היה תלמיד חכם, לא היה רבה מעכב את המעות, כיוון שהיה חושש לחילול השם. על כל פנים, מבואר שהועילה הודעתו של איסור, ויש לפשוט מכאן מה שהסתפקה הגמרא על עניין שכיב מרע שהודה, שאכן כוונתו להודות ואין כוונתו שלא להשביע את בניו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, שכיב מרע, לפי פירוש הרשב"ם, מה הראיה מכאן? הרי באיסור גיורא לא שייך לומר שהודעתו הייתה כדי לא להשביע את בניו, שהרי אדרבה. בהודעה זו הוא משביע את רב מרי ומראה לכולם שהוא עשיר, אבל לשיטת התוספות כן מבוארת ומובנת הראיה, שכאן ודאי הועיל מדין מתנת בריא, כיוון שאין שייך כאן מתנת שכיב מרע. ואילו הרבי עקיבא איגר מיישב את שיטת הרשב"ם, שאף באיסור גיורא יש לחשוש שהודה כדי שלא להשביע את עצמו. בני שלמה מתרץ, שכמו שיש סברה שאומר שחייב לפלוני כדי לא להשביע את בניו, ואין זו הודעה אמיתית אלא הוא משקר, הוא הדין כאן, כשאומר שהנכסים של רב מרי יש סברה לומר שהוא משקר. מה שהוא אומר כך כדי להעשיר את רב מרי בנו, ולכן אין זו הודעה אמיתית, וכיוון שלא חששו לכך, בהכרח שאין לחשוש בהודעת שכיב מרע, שהיא שלא להשביע את בניו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שיער קרקע כלשהו מתנתו קיימת. ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין הזה ושואלת, וכמה השיעור של כלשהו שעליו נאמר במשנה, שאם שיער אינו חוזר בו אף אם עברי לבסוף? אמר רב יהודה, אמר רב, השיעור בקרקע הוא כדי פרנסתו שיוכל להתפרנס מהפירות היוצאים מהשדה. ורב ירמיה ברבא אמר, אף מטלטלין נחשבים שיעור, וגם בהם השיעור הוא כדי פרנסתו בכדי שיוכל להתפרנס מהם. אם שיער מהם כשיעור הזה, שוב, אינו יכול לחזור בו. ודעת הריף שאין הלכה כסבורים שצריך שישאר כדי פרנסתו, כיוון שמדברי רבה לקמן בדף קופנון עמוד ב' מוכח שגם כלשהו מטלטלי נחשב שיעור. ומבאר עשמה, הטעם שדי בשיעור כלשהו, משום שאף על פי שאין אדם נותן שלו לאחרים והוא יחזור על הפתחים, מכל מקום לפעמים יכול להסתכר בכלשהו, עד שיהיה לו ממנו די פרנסתו. ובשיעור כדי פרנסתו כותב הראש, שאם הוא עובד אדמה צריך לשייר כדי פרנסתו ופרנסת ביתו, ואם הוא מתעסק בסחורה או בריבית צריך לשייר כדי שיוכל להתפרנס מן הרווח. וכותב אסמה שאין צריך כדי פרנסת בני ביתו, אלא כששייר לעצמו קרקע, שאינו יכול לבדו לחרוש ולזרוע וצריך שבני ביתו יעזרו לו. אבל אם הוא עוסק בסחורה, דיו שישיר כדי פרנסתו לבד. הטס חולק וסובר שאין הבדל בדבר, אלא דבר תלוי בכך איך היה רגיל קודם לכן, שאם היה רגיל לפרנס בני ביתו אצלו, גם זה בכלל העומדנה שלא יעזוב בני ביתו וייתן לאחרים. אם לא היה רגיל קודם לכן לפרנס בני ביתו, גם עכשיו אין צריך שהשיעור יהיה גם להם. אומרת הגמרא, אמר רבי זיירא, כמה מכוונן שמיתתא דסבי. כמה מדויקים דבריהם של סקיינים אלו, כלומר רב יהודה בשמו של רב ורב ירמיה ברבא, שהרי קרקע טעם המי, מהו הטעם באופן ששייר קרקע אינו יכול לחזור בו מהמתנה? דהי קאי, שאם יעמוד מחוליו, שם יחלי, יוכל לסמוך על אותה הקרקע ששייר כדי להתפרנס ממנה. דהיינו, שעל ידי מה ששייר לעצמו שיור שיכול להתפרנס ממנו, הראה שנתן את המתנה לגמרי גם אם יברי. אם כן מטלטל אינמי, גם באופן ששייר מטלטל, אין איקאי אם יעמוד מחוליו, סמי חילויי. הרי הוא יכול לסמוך עליהם שיוכל להתפרנס מהם, ולפיכך מסתבר שדברי המשנה שצריך לשייר קרקע כלשהו, לא נאמרו בדווקא. על כך מקשה הגמרא, מתקיף לרב יוסף, יקשה רב יוסף על רבי זיירה. ומה היא כוונתי? מדוע אמרת שמדויקים דבריהם של רב יהודה אמר רב ושל רב ירמיה ברבא? הרי למנדה אמר למי שסובר, והכוונה לרב ירמיה ברבא, שאף אם שייר מטלטל נחשב שיור, יש להקשות, שהרי קרקע תנן, שנינו במשנה, קרקע. והרי מגעש מבאר את הסברה שדווקא קרקע נחשבת שיור ולא מטלטלין, משום שאם אכן דעתו להקנות נכסיו גם על דעת שיעמוד מחוליו, לא היה משייר מטלטלין שיכולים להיגנב ממנו, אלא היה משייר קרקע, וממה שלא שייר קרקע, בהכרח שדעתו הייתה להקנות רק על דעת שימות. וכן למאן דאמר למי שסובר, רב יהודה אמר רב ורב ירמיה ברבא שצריך לשייר כדי פרנסתו, יהיה קשה לדבריהם, שהרי כלשהו תנן במשנתנו מבואר שדי בשיעור כלשהו, כדי שלא יוכל לחזור בו ממתנתו. ומסביר הראש שאין דעה חולקת על רב יהודה ורב ירמיה ברבא הסוברים שאינו חשוב שיעור, אלא אם כן משייר לעצמו כדי פרנסתו. וגם רב יוסף המקשה אינו חולק עליהם, אלא רק הוא יקשה על מה ששיבח רבי זיירה דבריהם, בזמן שהדברים אינם מדויקים כלל מהמשנה. דנה עכשיו הגמרא, האם בכל מקום שהוזכר במשנה קרקע, הכוונה למעט מטלטלין. אמר לאביי לרב יוסף, וכל איך דתני, האם בכל מקום שכתוב במשנה קרקע, משמעות היא קרקע דווקא ולא מטלטלין? והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת פאה, פרק ג' משנה ח', אדון הכותב בשטר שהוא נותן את כל נכסיו במתנה לעבדו, והרי העבד הוא בכלל כל הנכסים, נמצא שיקנה לעבד את גופו עם שאר הנכסים. לפיכך יצא העבד משעבודו של הבאדון, ונעשה בן חורין. אבל אם שייר במתנה, דהיינו שאמר שנותן לו את כל הנכסים חוץ מקרקע כלשהו, הדין הוא שלא יצא העבד להיות בן חורין. משום שייתכן שכוונת האדון כשאמר חוץ מקרקע, הייתה לשייר את העבד עצמו. שהרי הוקשו, הושבו בפסוק, עבדים לקרקעות. הגמרא במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב' דורשת מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"ה, פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, שהוקשו עבדים לקרקעות, הושבו בדין עבדים לקרקעות. ונמצא שלא קנה עצמו העבד כבן חורין, וממילא גם הנכסים אינם שלו, את הנכסים גם כן הוא לא קנה. אבל אם אמר לעבד כל נכסי נתונים לך חוץ משדה פלוני, הרי הוא בן חורין, שהרי פירש מה משייר, והעבד הוא לא בכלל השיור. זו דעתן הקמה. אבל רבי שמעון חולק ואומר לעולם, כלומר, אף כששייר קרקע כלשהו, כוונתו לשייר דווקא קרקע ולא את העבד. ולפיכך, הרי הוא בן חורין, העבד יוצא לחורות, עד שיאמר האדון, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהן. שאז אין העבד יוצא לחירות, שכיוון שלא פירש האדון איזה חלק מרכושו הוא משייר לעצמו, ייתכן שהייתה כוונתו לשייר את העבד, שישייר עבד ולא יצא לחירות. הוא עשה כן מפני שרצה לכבד את העבד. כך אומר הרשב"ם, וכאין זה כותב רש"י במסכת גיטין בדף ח' עמוד ב', שבאופן שמשייר איזה דבר מהנכסים, אף אם פירש מהו החלק שמשייר, אין זה קריטות. לפי שאנחנו אומרים, כיוון שבא לשייר גם את העבד עצמו שייר, ולא אמר כל נכסי, אלא על שאר הנכסים ולהכניף לו הוא בא, ולא שחררו כלל. ועוד מפרש שם רש"י, שכיוון שלא פירש מהו משייר, אנחנו אומרים, אחד מריבו הוא העבד. ואף על פי שהעבד שווה יותר, הוא אינו מחשיבו אלא כאחד מריבו שבנכסים. הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת פאה, פרק ג' משנה ח' מבאר, שאחד מריבו ששייר הוא מכל דבר מנכסיו, ונמצא שגם בעבד יש לו אחד מריבו, והרי זה כמשחרר חצי עבדו, שאינו משוחרר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף מם ח' של מסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא מועיל לשון פלוני יוכל או ידור? שאלה שנייה, כיצד המלווה יכול למכור או לתת מלווה בעל פה לחברו? שאלה שלישית, למסקנה נותן דקל לחברו ומשייר את פעירותיו, האם משייר גם את הענפים? שאלה רביעית, מה הדין שכיבר שחילק נכסיו באופן שנתן מעט, שתק ושוב נמלך לתת עוד ועמד מחוליו? שאלה חמישית, מתי הכותב כל נכסיו ועמד מחוליו, מתנתו קיימת? השאלה האחרונה, דף קוף ממחת, מה הצד לומר שכשמפקיר נכסיו כוונתו, אף אם יחיה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני כ"ה בסיוון תשע"ז, סיימנו כאמור ללמוד את דף קמח, דף קמ"ח ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, כ"ו בסיוון תשע"ז, ונלמד את דף קמ"ט ממסכת בבא בתרא, מרחק 27 ימים ודפים מסיום המסכת כולה. השתבח שמולה. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.